בוא נגיד שלום גם לדוקטור מנחם לס מארצות הברית, שלום.
שלום, שלום. שלום, אריק.
שלום, מנחם, מה שלומך?
בסדר גמור.
אמרתי לערן מתי ראיתי אותך בפעם האחרונה. ראיתי אותך עם נבחרת ישראל נשים באיזשהו טור, בביג איסט, שעשינו איזשהו טור בביג איסט.
אני זוכר את זה טוב מאוד.
מה שלומך, מנחם?
בסדר גמור, אני פה יושב על יד הים ומדבר איתכם.
כמו אריק איינשטיין בשיר הזה, עם השיר המפורסם.
כן, אני גר בפלורידה, בין אורלנדו למיאמי, אז אני שעתיים נסיעה מכל מקום, אז בשני המשחקים הראשונים הייתי.
כן, טוב, אריק איינשטיין עם הסן פרנסיסקו על המים, אתה מכיר את זה בטח?
כן, כן, בטח.
בוא נדבר על קובי בריינט, ברשותך, זה שחקן שאתה מלווה מהצד כבר הרבה מאוד שנים, מכיר אותו גם בצעירותו, גם בבגרותו, גם בבחרותו, והוא כבר עם ארבע אליפויות, הוא הניף את הארבע אצבעות ככה לסמן, עוד שתיים חסרות לו, והוא כמו מייקל ג'ורדן. מה לדעתך הסיכויים שבריינט יעשה את זה?
תראה, זה דבר שאי אפשר לנבא, אבל מה שקרה עם בריינט, אני כבר בן 72, וכשאתה בן 72 אתה לא דואג כל כך לכדורסל, אתה דואג יותר על אולקוס ודברים כאלה, אבל אני עוד מ-61 כותב הרי על הלייקרס, ואז הייתי אוהד הסלטיקס, אז הפעם לא הייתה לי מין אהבה מיוחדת ללייקרס. כמובן שבגילי עכשיו זה לא כל כך משנה, אבל את קובי אף פעם לא אהבתי. הוא היה טיפוס כזה מוזר ומאוד אגוצנטרי, אבל קרה לו מין טרנספורמיישן, מין ממש הוא השתנה לחלוטין, לא רק בתור שחקן, אלא בעיקר בגלל אישיות. הוא הפך להיות מנהיג ממש בצורה שקשה להסביר אותה. הוא הפך להיות ממש הלב של הלייקרס.
אני חושב שחלק גדול ממה שקורה עם גסול זה קובי. אני חושב שמה שקרה לקובי זה אחד הדברים שתמיד סיפרו על פיל ג'קסון, שכשהוא בא לשיקגו הוא אמר למייקל, חביבי, בוא הנה, אם אתה רוצה להתחיל לקחת אליפויות, תעשה את אלה שלי סביבך יותר טובים. ואני חושב שזה אחד מה שקראת איזה טרנספורמציות שקרה, אחד הדברים שהתהפכו אצל קובי. הוא הבין שהוא צריך לעשות את אלה שלידו יותר טובים.
כן, אבל הוא גם מבחינה אישית, הוא, תראה, אי אפשר לדעת מה הולך בבית, אבל הוא נראה אדם הרבה יותר שקט, הרבה יותר חביב.
כאילו מפויס עם עצמו קצת, פחות או יותר.
יותר רגוע.
כן, יותר רגוע.
בדיוק, כן.
תגיד, אתה חושב שכל פרשת האונס שהתפרסמה סביבו לפני כמה שנים, וכל הסערה שהוא עבר בחיים האישיים שלו, זה תרם אולי למשהו היום? הוא פתאום קיבל פרספקטיבה אחרת לגמרי על החיים בכלל, ואולי הוא הביא את זה למגרש הכדורסל ונעשה יותר בן אדם פשוט?
אני בטוח שכן. תשמע, הוא היה, החיים שלו עמדו בפני הרס מוחלט. הוא היה יכול לשבת בבית סוהר עד סופים לחייו. זה היה ממש, זה לא הייתה בדיחה. הוא יצא מזה מחוץ לבית המשפט. היה שם, לא היה שם אולי עונש, אבל היה שם, לא משנה מה שהיה, אבל בקיצור, זה היה דבר שמאוד מאוד השפיע עליו, ומאז הופך להיות איש משפחה, אבא לשתי בנות. אתם ראיתם אתמול איך שהוא מחבק את הבנות שלו.
בהחלט, זה היה מאוד מרגש. באמת, זה היה מרגש.
והראו גם בארץ את החיבוק שלו עם פישר?
הראו את החיבוק שלו הארוך עם פישר והדיבורים ביניהם.
בדיוק.
מנחם, לגבי פישר, באמת הזכרת אותו, הבחור הוא בסביבות 35, אני לא חושב שהוא הולך ונעשה יותר טוב, למרות שהוא היה בסדר גמור בסדרה הזו, והמספרים שלו היו יותר טובים מכל סדרה אחרת, אבל לטווח ארוך, לעוד שנתיים, לעוד שנה אפילו, האם לדעתך הלייקרס צריכים להביא רכז ראשון אחר? ולהשאיר את פישר בצד כאיזשהו גיבוי מהספסל.
פישר זה כזה כמו שרפ למכבי תל אביב, אתה יודע.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, כנראה שהדרק ודרק זה כנראה.
כן, אבל את שרפ כבר הזיזו הצידה, והוא שם לכל מקרה שלא יבוא. פישר עדיין שחקן מרכזי מאוד. האם לא הגיע הזמן להוריד אותו קצת הצידה?
כן, אבל הוא בחמישייה כנראה שלא יעלה בעונה הבאה, אבל יש בו משהו מיוחד שאי אפשר להסביר אותו, כזה ווינר שתמיד כשהמשחק על הקו הוא שם אותה, כמו שבמשחק, תשמע, היום לא היה רחוק הרבה שאורלנדו זה היום תוביל 3-2, כי שני משחקים הם היו יכולים ממש לנצח, והשלשה של פישר זה דבר שפישר עושה כל הקריירה שלו, ולפעמים כדאי להשאיר שחקן רק בשביל זה. יכול להיות שהוא, תראה, אני לא יודע אם ג'ורדן הוא מספיק טוב, פארמר, להיות שחקן מתחיל של הלייקרס, אז יכול מאוד להיות שהם ילכו על פוינט גארד. אבל אני כמעט בטוח שפישר זה שחקן נשמה שהם יצטרכו להשאיר, אפילו אם הוא יהיה משהו סמלי לשנתיים הבאות, אבל הוא שחקן שברגעים הנכונים צריכים להכניס אותו.
תשמע מנחם, יש לנו פה הזדמנות לדבר איתך, שאתה באמת, איך אמרת, מסקר מאז 61, שזה המון שנים. אתה הכרת, ראית בפעולה את רד אורבך, שעכשיו פיל ג'קסון שבר לו את השיא, שיא האליפויות.
כן.
מי בעיניך יותר, להגיד מי יותר גדול בהכרח, אבל מי יותר התרשמת, את מי יותר אהבת מבין שני המאמנים האלה?
את פיל ג'קסון קשה לאהוב, הוא טיפוס מוזר ביותר, הוא פילוסוף, הוא מוזר, פשוט מוזר. ואורבך מאמן שהיה מקלל ביידיש, אבל אורבך היה אורבך היה ממזר, ופיליפ בטרה שלו ממזר. אורבך היה ממזר בזה שהוא היה, מה אני אגיד לך, יום אחד במשחק של הלייקרס נגד הסלטיקס, הוא הורה לאנשי התחזוקה לסגור את מזוג האוויר כדי שקרים אבדול ג'באר יחנק מחום. אז פיל ג'קסון עושה את זה בצורה אחרת, הוא מדבר נגד השופטים.
אם אתה אומר את זה היום, זה כותרת שפותחת את כל אתרי האינטרנט היום עם הרכילות שלנו וכל הצהוב מסביב.
אני לא מבקש סיפורים מכאן בהודעת.
מה, זה סיפור.
זה יהודי כזה. הוא לא היה גדול ב-O וב-Xs, כמו ש, אתה יודע, כמו שמדברים על מאמנים, אבל הוא היה ווינר. תשמע, ההבדל הגדול בין שניהם הוא שאורבך למעשה בנה ויצר את הקבוצות שלו. הוא בחר את השחקנים, פיל ג'קסון קיבל אותם. אז יש הבדל. יכול מאוד להיות שיותר קשה לעשות אליפות עם קבוצה שאתה מקבל מאשר עם קבוצה שאתה עושה, אבל אורבך הרי זה שבחר את לארי בירד שנתיים או שנה וחצי לפני שהוא היה יכול בכלל לשחק, והוא היה תמיד גאון כזה שהיה עם הממזריות שלו, היה יודע את מי לבחור, וזה היה אורבך.
יפה, דוקטור מנחם לס, תודה רבה, היה לנו לעונג לדבר איתך.
ביי ביי.
ואריק, להתראות.
להתראות.
להתראות מנחם.
תהיה בריא.
גם אתה.
ביי.